אנחנו עד כמה שאני זוכר בעמוד קכ"ח. כן, והפסקה כל הצרות שבעולם.
כן הרב.
אז יאללה נתחיל. שלום וברכה, בוקר טוב לכל מי שאיתנו. רק בואו נראה את השמות שלכם. יואב כמובן פה, ורמי היקר, ופלג, וחגי, ומי זה? מאיר גרוס, זה גלעד בטח. אז שלום וברכה לכם. אנחנו בעמוד קכ"ח, קכ"ה, סליחה, בפסקה שמתחילה כל הצרות שבעולם. כל הצרות שבעולם, שמעתם על צרות? אז הנה הרב נותן לנו לפתור. כל הצרות שבעולם, אבל כולל הכל, בייחוד מתמקד בצרות הרוחניות, והרב מפרט אותן. תוגה, יגון, דיכאון הכללי, קוצר רוח ועצבנות, בחילת החיים, שלום הרב מלחמי, בחילת החיים, הנה אומללות כזאת של חוסר משמעות לחיים, אין כוח לחיות, אין כוח לחיות. תופעות של אומללות, הרבה תרבויות של התמוטטות. בחילת החיים. בחילת החיים יכולה לבוא לידי ביטוי דווקא במקום שנראה כאילו עושים חיים, כל היום עושים חיים. הצורך בלעשות חיים כל היום הוא ביטוי של בחילת החיים. מה הקשר? כי אי אפשר לחיות. כמו ילדים שהולכים לטיול, ומתי נגיע למים? מתי נגיע למים? אז זה חוסר יכולת ליהנות מהחיים. פה הרב בגלל כלל מדבר על זה הרבה באיגרת הרמב"ן. בחילת החיים, שהחיים של עצמם הם ברמה הראשונה הם משעממים, והשם הוא ביטוי לזה ששום דבר לא מעניין, שום דבר לא משמח, זה עוד פסיבי, אבל זה מהר מאוד נהפך לאקטיבי. אין כוח לחיים האלה, אין כוח לדרישות שלהם, אין ציפייה בשום דבר, ואז הפיצוי הוא אכילה רגשית, או כיפים, או התמכרויות מסכים, לכל מיני דברים אחרים, כי זה תוצרים של בחינת החיים. אין כוח לחיות, אין כוח להתחתן, וזה לא מתחתנים. מחירים כבדים מאוד, אין כוח. אין כוח כי אין תקווה, אני מתכוון. באמת אין כוח, או הוא כמה כוח יש. לדברים אחרים משקיעים את כל הכוח. לילדים, מה דרך הרשמי. ואין כוח, ואירופה יודעת מה האסלאם עושה, לא עושה, ואין לו כוח להילחם. אין לו כוח. הכל כתוב באותיות ענק, באותיות של אשל הקיום, אין מי לתקן ופרסים. אבל אין כוח, אז כל הצרות שבעולם, זה הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, עצבנות. האמת שהכל זה אפשר לשים אותם תחת הכותרת של שאין לי כוח. אתם יודעים, אין דבר כזה אין כוח. אין דבר כזה, אין דבר כזה עצלות. אני יודע שיש כזה דבר, אני לא מתכוון שאין בפועל. אבל עצלות היא תמיד, תמיד, תמיד. היא ביטוי של ייאוש, של תוגת, של קוצר רוח, של בחילת החיים. משום שהאדם עצלן נצל רק בגלל שהוא חושב שאין תקווה. יש באדם מוכנות לעבוד קשה על כל דבר כמעט. בתנאי שזה יצליח, בתנאי שיש סיכוי זה יצליח. אם אין סיכוי זה יצליח, אם לא יוצא מזה שום דבר, וגם החלום מתגשם, אז שברו. יש לנו היום זקנים, בני 16. ניסיון החיים שלהם כבר לימד אותם, שהם ניסו הכל כבר. הם מהלכים, כן, מחפשים איך לברוח, זה בדיוק. יש, הייתי ילד, היה שיר כזה, שהכותרת שלו הייתה, ככל שפחות שמחים, כך יותר חוגגים. את אני עכשיו רק מדבר כמה שניות על איפה זה בא לידי ביטוי. לפעמים זה בא לידי ביטוי בתופעה שנראית בדיוק הפוכה, צחוק כמעט לב השמיים. היום החופש הגדול, אם אתם לא יודעים, ברוך השם אנחנו מתוך החופש הגדול, אז בני נוער הולכים לשם מאוחר, כנראה. אני זוכר בקריית ארבע, יש הרבה נקודות בילוי לנוער בקריית ארבע. מתמצות בספסלי תחנות האוטובוס, שם יש להם איפה למצות את הדנים את זמנם, אז יש אחד שמח לבית, ואחד מהם היא של אני שומעת את הצחקוקים שלהם, את פרצי הצחוק, צבחוכי החיבה, הם ממש מאושרים, ממש. רק אתה בן 16 ו-2 בלילה, שומע איזה בדיחה, זה בחינת חיים, בקיצור. מבחינת חיים זה כואב מאוד, אבל אז הצרות הרוחניות, הצרות האחרונות משליכות על איזה כמעט על כל הצרות, הרב כותב כל הצרות שבו. וזה מעגלי משנה. שבאמת אין ההצרות העיקרות של האדם. זאת אומרת, הצרות הן הצרות רוחניות, משום שזה שקשה אובייקטיבית, זה אסור לזרזר וחס וחלילה, אנחנו מתפללים הרבה. אבל לא זה מה שמאמלל את החיים. מה שמאמלל את החיים זה לא הקשיים האובייקטיביים, זה היחס שלנו. זה שיש אויב, זה שיש משברים, זה שיש... העולם הגשמי מייצר לנו לא מעט אתגרים, אבל עיקר היחס, העיקר זה היחס. איך אתה מגיב, איך אתה מתמסכן, איך אתה מתקרבן, איך אתה אומלל, איך אתה מתמלא במבט מדכא על החיים. ראינו הרבה אנשים שהחיים שלהם מלא אתגרים, והם מחייכים, מאוד קדימה. ואנשים שמחפשים בכוח, מסיים את הבעיה הראשונה, אתה פותר את הבעיה הראשונה, אז הם מיד רוצים להסביר למה גם... אז זה הצערות העיקריות שלכם, צערות במובן שמשהו שצער, שלוחץ אותך, מעיק עליך מכל הכיוונים, אתה מבין שזה קטן עליך. אז כל הצערות שבעולם אף אין אינם באות, כי בפסקה, הוא מתכתב עכשיו עם שורות הפתיחה של המאמר. שורות הפתיחה של המאמר זה כל סיבוכי הדעות של בני אדם, וכל הסתרות הפנימיות. עכשיו זה בשכל, עכשיו הוא עובר לנפש, לרגש, כל הצרות שבעולם. אף אין, אף זה גם בנוסף לשורת הפתיחה. אף אין אינם באות כי מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות ביראה מלאות השם. הסיבוכי הדעות, הוא, הרב הוא לא משלם, אל תדאגו, אבל הוא כל הזמן חוזר על אותו דבר. יש לו פתרון לכל סיבוכי הדעות, לכל הסתרות הפנימיות, יש פתרון לכל הצרות שבעולם. והפתרון שלו זה ליישר מבט מול אלוקים. זה נשמע מרחם, פלוש. אני לא יודע מה זה נשמע, כל אחד יחליט לבד מה זה נשמע, אבל הרב כל הזמן חוזר על זה מכל הכיוונים. ופה זה הרבה יותר מאשר מקומות אחרים שמדבר על דור התחייה, כשמדבר על עם ישראל. אני חושב ששם הדרך היא הרבה יותר בהירה ועוצמתית, אבל גם שלא נראה אנושית תקומה. האנושות אומללה. פשוט מעט. מייצרת קשיים ומייצרת אתגרים ומייצרת התמודדות. אבל הדרך לצאת מזה, הדרך להתרומם מזה, לרב זה ברור, מאיפה זה בא? זה לא הפתרון, זה לזהות שורש הבעיה. אלוקים שם אותנו בגן עדן, וכל בוקר, כל בוקר הנחש, הוא לא הולך לישון, הוא חרוץ. כל בוקר הנחש בא לצדדים, בנפש שלנו, מיוצגים על ידי חווה. ומנסה שהוא... שאנחנו מסכנים, שאנחנו מלאים, שאנחנו מפספסים, שחבל שאין לנו את היכולת להסתכל אחרת. אז זה לא, הפתרונות של הרב לא קלים ליצור תרבות חדשה, ליצור תצורות חיים חדשות, נכון, אבל את האופק הוא ודאי מציב לנו. אז כל הצרות שבעולם, אף הם, גם הם אינם באות, כי הם חוסר דעה להסתכל, להסתכל ביראה בגלות השם. ועכשיו הרב מפרט את זה, בסדר? ההכנעה מפני האלוקות. למה רע לך עם עצמך? כי אלוקים שלך, לא אלוקים באמת, אלוקים שלך. איך אתה מצייר אותו? מבולבל. אני מצייר ציורים מבולבלים אלוקים. אז בהכרח, אז העולם שהוא ברא, זה עולם מבולבל. או בדיוק אפשר להגיד הפוך. אני מצייר, זה שאני מצייר ציורים, זה שאני מסתכל על העולם בצורה כל כך כואבת, בצורה כל כך פצועה. בצורה כל כך פסימית, חשדנית. זה סימן שמשהו בציור האלוקי שלי, העולם, איך הרב אומר? התורה אומרת, הביטו אל צור חוצבתם, זה ישעיהו אומר. אתה פה עמוד עם ידי על הצור. לעמוד על הצור, אז הרב מסמרו נבוכים, אתה מזהה את המקור, את המחצב שממנו נחצבה האבן הזאת, איך אתה יודע מאיזה מקור? אתה לפי התכונות, אתה רואה שיש בזה נחושת, אתה מבין, זה מחצב נחושת. אז לזהות את אלוקים דרך העולם, י"ג מידות של רחמים, זה י"ג מידות שאנחנו מזהים בתוך העולם. יש כאלה שבעיקר מזהים י"ג מידות של אכזריות, זה מה שמניע אותם, י"ג מידות של פסימיות. יש קבוצות וואטסאפ שנקרא חדשות מדכאות. יש לכם את זה? יש כאלה שדואגים כל פעם שמישהו מעם ישראל אמר משהו רע, ישר, ישר. הם סוללים לנו את המוח כדי שלא נהיה תמימים ונבין שכולם פה נחשים ותחמנים, ואל תהיה תמים, אל תהיה תמים, זו הקללה הכי נוראית. אל תהיה תמים, תהיה נחשושי ורעי. באמת לא צריך להיות נאיבי וטיפש. באמת יש הרבה דברים רעים בעולם, אבל כאילו עיקר עבודת השם, חסל סדר דף יומי, חסל סדר מסילת שערים, חסל סדר. יש פה את החסד הכי גדול, תהיה מעודכן על הדיפ סטייט. זה דברים מאוד חשובים, אני אומר שצריך לברר אותם המון קצת. אבל זה תמונת הכל, וזה אברכים דואגים להפיץ, לחבר אותך, שתדע כמה רע, ואל תהיה, עוד פעם אל תהיה תמים, סליחה. תמים, כאילו זה. ואתה נותן במה, עם מישהו עם דיבה, אתה נותן במה, מה, כל מיני הסתכלויות, פרשנויות מעוותות כאלה, סיבוכי דעות, יצרות וכוניות ביחד, והכל. זה התמונה האלה, כן. זה הסתכלות לא בהירה. מה זה בהירה? בהירה זה מוארת. כשיש חושך, אז הכל מבולבל לך. כשיש חושך, אז אתה לא מזהה נכון שום דבר. אז אתה יכול, מי שמדבר רע על עם ישראל, הוא מדבר רע על הבן של אלוקים. אתה אומר שהג'ירפה, הגור של הג'ירפה הזה, זה חיה מוזרה, אז גם אם שלא מוזרה. אז אני לא אומר, אני אסור לטייח שום דבר, ואסור להעלים עין, ואסור להגיד על רע שהוא טוב. אבל המבט הבסיסי של כל עבודת השם, זה בטח בימי בין המצרים. זה בני בכורי ישראל, זה ישראל מספרים תהילת השם בעולם. ומה שאתה טורח כל הזמן זה להגיד, כן, ישראל והגלובלי, אבל כשאתה יורד לפרטים הזה. אז זה חלק מהסתכלות מאוד מטושטשת בגאות השם. שימו לפה, הוא לא דיבר על השם, לגאות השם. בהתחלה הוא דיבר שהבלבולי השכל והתובנות המעוותות. זה לא, הפתרון הוא לא ללמוד פילוסופיה או לזהות איך כל מיני תהליכים מונעים. הפתרון הוא ליישר מבט מול אלוקים, הפתרון הוא לגדול. ליישר את הדפטום סיעת שרים, נו פעם. זה לא משעמם, כי סיעת שרים הוא ספר מרתק, אם מסתכלים על דרך הזווית הזאת. ואתה רואה לשפר את המונח האלוקי שלי, ואז ממילא, זה לא בא לחסוך את עבודת המידות, את המאמצים והשקעות, ממילא הדרך סלולה הרבה יותר פשוט. כי אם זה העולם, ידע הוא כוח, נו, מה השאלה בכלל? ידע הוא כוח. כמו שידע בטבע, ידע פיזיקלי וידע כימי, מוביל אותנו טכנולוגיות האלה, חסר חסר. כי על זמן איך הופכים את זה. כמו שבצבא ברור לנו שאנחנו יודעים איפה מתארח מנוול, אז אנחנו יכולים להכין לו הפתעה בחדר השינה שלו כדי להפוך את העולם לקצת פחות מטונף. אז אתה לוקח ידע, ואחרי זה אתה חושב איך להיות שם אותו לקום. אז ידע על מי אלוקים זה ידע מי אתה, ואחר כך זה נהפך לקום. תחשבת על זה, תשמעו. זה כמו שיש את איינשטיין ואת בור, שפיתחו לנו את תורת היחסות מאחד כאן קוונטים. אחרי זה, זה היה כבר לפני יותר מאה שנה, אתם יודעים. איינשטיין הוציא את זה לפני יותר מ-120 שנה. אחרי זה יושבים בדודים של מהנדסים, בדודים שלא שמאמצים, כן, יש גם כל מיני שלבי משנה, אבל בעיקר גדודים של מהנדסים, שבכל תחום הטכנולוגיה, וחושבים איך לקחת את העקרונות האלה, וליישם אותם לטכנולוגיה שאנחנו מכירים היום, שפורצת גבולות. אז יש לנו את מהנדסי העל, את הרב זצ"ל, אני רואה אותו פה מולי. תסתכל עליי, אתם יודעים, אתם לא רואים, כי אתם מאחורי המסך שלי. אבל אחרי זה צריך אותנו, בקיצור צריך את כולנו, יש לו כאן מיישמים את זה, מחפשים את זה פרקטיקה, בכל שבילי החיים. אבל הרב כל הזמן, מדבר על הסתכלות בהירה בגאות השם. עכשיו הוא מפרט את זה. התייחסויות עד כאן? כבר רבע שעה, זה זמן להתייחסויות.
רב, מה הכוונה בגאות? מה זה המושג הזה, גאות השם?
מעולה, איך אתה מבין?
לא יודע, לשון גאווה אולי, לא יודע, אולי גאות ושפל, אני לא יודע, לכן אני שואל.
בבוקר אמרנו, השיר אל השם, כי גאה הוא גאה. גאות השם זה איך נפגשים בגאונות שלו, בהתגלות העליונה מאוד שלו, לא בהתגלות הבנאלית. גאות השם, אמרנו קודם, בפסקת הפתיחה הוא לא מדבר על מושג גאות השם. סובכי הדעות, זה מספיק שהמושג האלוקים מבולבל, יש בו ערפילים, אז גם אני מבולבל. אבל כדי להיחלץ מהצרות זה לא מספיק לסדר את השמחה האמונה, זה פגישה דווקא עם הגאות של השם, משום שהגאות של השם זה הגאות שלי. תשמעו ידידה, כשאלוקים גדול אתה גדול, כי אתה הערה שלו, אתה המשך שלו, אתה הובלה שלו. וכשאתה קטן, לא רוצה להגיד שכאלוקים קטן אתה קטן, כי זה ברור, אבל אלוקים לא קטן, אבל כשאני מסתכל עליה קטן, אז בתוך זה חבויה תפיסה נסתרת מאוד שאלוקים קטן, שאלוקים מוגבל, שאלוקים לא יכול. מה אפשר לעשות? מה שלהבדיל הנצרות והאסלאם אומרים בקול גדול, אנחנו, אליהו יקר, בעמוד קכ"ה, בפסקה האחרונה בקכ"ה, כל הצרות שבעולם. באתי לבקר אותך בגולני ולא היית. שלחתי לך. ברוך תהיה. וזה דווקא גאות השם, זאת אומרת, זה מראש, זה מראש. אנחנו דיברנו על זה שתחילת המאמר זה בשכל, ועכשיו זה בנפש. והנפש כנראה שהדיוק של הרב אסף הוא מאוד קריטי, כדי לרומם את הנפש, כדי לחבק את עצמי, כדי לאהוב את עצמי. כמו שאמרתי קודם, שעמום ובחירת חיים באה לידי ביטוי בחיים מאוד רועשים. בחיים, בהתחלות לפעמים, חיים אקשן, מטורף. וקורים כל מיני דברים, אירועים גרנדיוזיים. וככה גם נחתך לי. רציתי להגיד שהמשל הוא שייאוש בא לידי ביטוי בחידלון של חיים. אז חוסר אמון של אדם בעצמו, אהבה של אדם בעצמו, זה מה שרציתי להגיד. דמות השם מאפשרת לי לאהוב את עצמי, אז אותו דבר. זה שאדם לא אוהב את עצמו, הוא לא אומר אני לא אוהב את עצמו, זה בדיוק הפוך. הוא כל הזמן עסוק בלפנק את עצמו. הוא כל הזמן עסוק בלייצר לעצמו חוויות. ושוב, זה הפחד מהשעמום. כי לאהוב את עצמי זה לא לרצות שיהיה לי טוב, זה לא נקרא לאהוב את עצמי. התמכרות ליצרים זה בדיוק, זה בחילה מעצמי, זה ייאוש מעצמי, זה מה שזה מה שנותר. זה מה שנותר. חשבתי על זה הבוקר, על סוכר, שסוכר היה משהו, אירוע מאוד שולי בכל תולדות האנושות. מאוד שולי, אני חושב שהמילה סוכר היא בכלל לא מילה בעברית. המתיקות הייתה מפירות, דבש זה תמרים, תורי הדבש, אבל לא אכלו הרבה דבש. הסוכר זה התפתחות של מקבילה, הסוכר התעשייתי, כמו, היה קנה סוכר. וגם אם מבשלים אותו, אז היו מקבלים משהו שזה הרבה יותר מהמונסה, זאת אומרת, זה היה משהו שמלא סיבים תזונתיים. הזיקוק של הסוכר, זה שאנחנו מסוגלים לקחת סיבה פוקמינו, את החומר הלבן, החום הבהיר הזה שקצת פחות נורא, זה כל מיני ידע כימי שנוצר רק במהפכה התעשייתית, או לפני זה, זה מעין שהסוכר הוא כאילו אנחנו יכולים לחיות בלי סוכר, הדמיון, מה אין מסוכר? בבייגל אנחנו נחתם מסוכר. סוכר זה משהו מאוד 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 סודי בתרבויות שאנחנו, בשווקים שאנחנו נמצאים בהם, זה מוצר ש... וחשבתי על המזקים שלו, לא משנה שהסוכר הוא הורס את השיניים. חשבתי שלדים שנוצרו מלפני אלפי שנים, מצאו להם שיניים. אנחנו, לא היה להם רופא שיניים. אנחנו בלי רופא שיניים, מה קורה לרופא שיניים? לא היה להם מברשת שיניים אפילו. הם לא אכלו סוכר, הם לא אכלו סוכר. ולא מדבר על סכרת, על מחלות לב, על השמנות, על כל הדברים האלה שהסוכר עושה לנו. אבל איך זה הופיע? גם סוכר הופיע ברצח אינסופי, אתם יודעים? מטעי הסוכר, בעיקר בעולם החדש, מה שאנחנו אומרים בעולם החדש, בין הקריבים, בהוואי, בדרום, מטעי הסוכר הם מטעי הסוכר, מטעי הקקאו, מטעי הקפה, כדי שילד באירופה יאכל שוקולד, הסוכריה, אז יצרו מחנות עבדים באכזריות אינסופית. תופעת העבדות, שדדו עשרות, אם לא אלפי, מאות אלפי אנשים מסכנים מאפריקה, והתעמרו בהם בצורה אכזרית מהם כמובן, כדי שיהיה לנו קצת מתוק. שיהיה לנו קצת מתוק. כשאירופה מאבדת אלוקים, אז מחפשת משהו אחר שיהיה מתוק בכלל. ואז כשיש לך סוכר, אז שום דבר כבר לא טעים לך. שום דבר, הכל נהיה תפל. בתנ״ך יש מלך, בטח. מלך ברית אלוקיך, על המזבח אנחנו מביאים. הכל שעור בכל דבש לא תקריב להשם. פעם יחידה שאנחנו מקטירים שיעות, ואז זה בשבועות, שיכולות לרומם גם את הצדדים האלה. אבל מלח זה טריוויאלי, אני רוצה להגיד שמלח, סוכר הוא יותר ממה שהוא ממתיק את החיים, הוא אומר שהחיים על הפנים. על הפנים. אני זוכר שסבא, זיכרונו לברכה, עבר לפעמים, היה איזה מקטע קשה בחיים שלו, יש לפעמים קשה לפעמים. אז רציתי לפנק אותו, רציתי לעשות מצב רוח טוב, אמרתי, ניקח אותו לבית קפה. ישבתי איתו בית קפה, אמרו לנו, תזמין העוגה. הזמנו עוגה לפי הרשימה, הביאו איזו יצירת אדריכלות כזאת, עם 17 קומות וכל מיני צורות בקרמים. ואני בדקתי, הייתי צריך לברר מה היה הקדוש ברוך הוא נתן בעולם. סבא, זיכרונו לברכה, לקח את המזלג ככה, פחד לגעת בזה בקצה, שם קצת בתוך הפה, נגעל כזה. הוא לא גדל, הוא גדל בעיירה בפולין. הוא היה בוגר שואה. לא, לא עניין אותו, בקיצור, זה לא טעים. אתה בטח זה טעים, אנחנו מכורים לזה. רק אתה מפסיק להיות מכור לזה. יש מנגנונים בתוכנו, סוכר זה פחמימות, מה השאלה? הגופים זקוק לפחמימות. המוח שלנו מגיב חיובי כשאתה פוגש מתוק, אבל אף פעם לא מתוק כזה. סוכר בלי התהליכים החמימים האלה. אף פעם מתיקות כזאת לא מופיעה בתל. אלא אם כן אתה לא רוצה דבש של דבורים, וזה אנחנו מעט מאוד, וזה גם הסתכנת בעקיצות, היה זה מוכיח. זו דוגמה קטנה, אני אומר שאני שרפתי אליה. זו דוגמה שחיים מרים, אתה אוהב את החיים. אחד הביטויים הכי עמוקים זה שאתה לא אוהב את החיים. אתה כל הזמן מנסה ליהנות. כל הזמן מנסה ליהנות. כשמשעמם לך, אתה כל הזמן מנסה לעשות אטרקציות. אטרקציות זה ביטוי שיעמום. לך לטיול, תנסו, יש לכם בין הזמן, תנסו, בלי מים. מים רק בבקבוק. מה זה יפה? ארץ ישראל של יפה. באמת מה, לך בטבע, לראות דם, אבנים, עצים, אדמה, בלי שום אטרקציה. זה מה זה יפה? זה מה זה נעים? זה מה זה נכון? הם מוצאים איזה גיגית, מעיין מעופה, שאתה קודם כל רואה שיש שם חניות בערך כמו בטדי, את החניות מגיעות ובין הזמן יותר. עושה מקום מקום, אתה מצליח להרטיב קצת את קצה הבורן שלך באיזה משהו, מכלול עם מעיין נרפס, אז עשינו משהו, זה משעמם, משעמם. משעמם לי כי אני משעמם את עצמי, אז אני צריך, אז גם העולם משעמם, אז אני חייב לעשות משהו. כשאני רוצה להמתיק, בסדר, זה טוב, זה מצוין לאכול מתוק, מצוין לאכול טעים, אבל זה לא טעם החיים, זה לא הפיצוי שלנו. אז זה הצעות העיקריות. שוב, אני דיברתי עכשיו רק על זה שהצעות העיקריות הן לא תמיד מודיעות עם שלט שזה ככה. צריך לחשוף באמת מה הבעיה שלי, מה קורה לי. אז אני ממשיך לשורה הבאה. ההכנעה מפני האלוקות. עכשיו הרב מסביר. מה זה חוסר הסתכלות בהירה בגאות השם, מה שהרב אסף הדגיש. יש הסתכלות לא בגאות, הסתכלות בהשם ולא בגאות שלו. נמשיך, הרב מסביר את זה. ההכנעה מפני האלוקות שהיא דבר טבעי בכל נברא, שהיא דבר טבעי בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, מה טבעי לכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה? להתבטל בפני הכללות, וכבכל מפני מקור ההוויה של הכללות, שיוחש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות. עוד מעט נסביר, אבל כל זה, עוד מעט נפתח את זה, כל זה לא צער ודכדוך יש בהכנעה הזאת, בסדר? בעמידה מול אלוקים. בעמידה מול אלוקים, לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית, מתעטרת, סליחה, מאותרה בכל יופי. שיש הסתכלות ללא בהירה בגאות השם, מה הכוונה הסתכלות בגאות השם? הסתכלות בהירה בגאות השם יוצרת הכנעה. גם הסתכלות בהירה בפני השם יוצרת הכנעה. שהוא משהו גדול. אם יש אלוקים ואין אלוקים, זה לא ויכוח פילוסופי. זה ויכוח שיש לו השלכות דרמטיות על החיים. כי אם יש אלוקים, אז אני לא עושה מה שאני רוצה. אם יש בעל בית לבירה, אם הוא משגיח, זה נורא כיף שהוא משגיח. יש מחיר להשגחה הזאת. למה אנשים מפחדים כל כך מפני משמעות אלוקית? כי אתה כבר לא תעשה מה שאתה רוצה, אתה צריך להתכופף. זה לא ויכוח מעניין האם יש תבונה עליונה שמעניקה משמעות לכם. יש מחיר, מחיר רחמה. והתוצאה הראשון, ההסתכלות המבולבלת בהכנעה, זה צער ודכדוך יש בה. מישהו טוב, אומרים, מעכשיו מישהו צדיק אחד ישגיח עליך. הוא ישמור עליך, הוא יגיע עליך, אבל הוא יחליט עליך, הוא יגיד לך מה לעשות. נכון? זה לא עובד. היום משברי גיל ההתבגרות נסוגו אחורה, מתחילים באזור חודש וחצי, אני חושב, ילד מתחיל כבר להגיד לבד מה הוא רוצה, ואם הגזמתי קצת, אז לא הגזמתי בהרבה. יש איזו נטיית חופש מאוד עליונה, שהיא באה לידי ביטוי בצורות פראיות וקשות, אבל היא גם מאוד אמיתית. אפשר להוביל אותה. וכשהיא עומדת מול מושג ההכנעה, לא דיברתי על יראה, יראה זו תוצאה של ההכנעה. יש מישהו עליון, אין כפוף לו, אז יש איזה פחד מאוד מאוד גדול. ואת הפחד הזה, אז מתחיל סכסוך, סכסוך פנימי. בין להקשיב לו, לא להקשיב, להקשיב לו, להפסיד, להגיד, זה מסכן אני, ולא להקשיב לו, ואני אוכל את הלב שלי בכל מיני מסכניות כאלה. אז קודם כל אמירה כללית. ההכנעה הזאת לא עוצר, עוד מעט נפרט את ההכנעה, לא עוצר בתכנון יזבו, תמרון ומקומות. מפגש נכון, יראת שמיים אמיתית כלפי אלוקים, זה מנוע צמיחה. זה נותן לי אנרגיות, זה יוצר לי מבט הרבה יותר תקווה לעולם, כי זה עולם שיש לו משמעות הרבה יותר גדולה ממה שאני מכיר. כי יראה הזאת היא לא יראת העוני, יראה הזאת זה יראת שבונה אותה נכון, זה נהיה תמידה מול שגב, עמודה מול סוד אינסופי שמתחולל בחיים. היראת שמיים זה יראה שמפתחת מודעות שאני לא לבד מנסה להרים איזה פרויקט. שאני שליח של כוחות על אדירים שמחבקים אותו בסביבה. כמו שאני יותר מביא לידי ביטוי יראת השמיים שלי, אז אני יודע שאני יותר שייך, יותר יונק מתהומות ומשורשים ומגיע עד שחקים אמיתיך. אז לא צריך לדרדוש, כי און, קומיות זה לזקוף את הקומה, קומיות זה לנסוע כמו אדם הראשון, שתי קומות של אדם הראשון. זה מרחבים אדירים של חיים, מרחבים אדירים של עסקים, כי אני לא לבד. אני לא לבד, אני לא אומלל שצריך להתלבט אם יש לי אומץ לתחת, צריך גם לנקות. אני צריך זהירות, וצריך מקצועיות, וצריך עצה, ויש תקופות של התכנסות, וגם קשיים. אבל כשיש הכנעה אמיתית מול נותנים, אז אתה בונה, אז אתה ועובדים. אני וראש, שענה, מה פירוש? אז אנחנו ביחד. זה לא הכנעה שאתה מרים ידיים מול בן אדם, בוא נקרא אותם, הכנעה פני אלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא. מה הכוונה? אם אתה מזהה שיש אלוקים. אז באופן היפותטי, אתה עובד איתו, אתה לא שם עליו, אז אתה לא יכול לשים עליו. אם אתה מזהה ברמה הכי ילדותית, אז יש לך מצפון, יש לך מוסר, יש לך... אתה לא תלוש, אתה לא שקית ניילון עפה ברוח, שמייצרת המון אקשן והמון תנועתיות והפתעה ורעשים, אבל כלום, כלום. אתה מזהה כוח לא תקרא לו איך שאתה רוצה, אם הוא רלוונטי לחיים שלך, אז אתה... יש הרבה הכנעות נמוכות, נכון? זה מה שמשגע את עם ישראל. ודרך אגב, למה דרך אגב? דרך הפנים. זה שאנשי אמונה, זה שאנשים של יראת שמיים, הם אומרים, בלי מילים, בחיים שלהם, כשהם שמחים, כמראה פנים, כשיש להם כוח, כשיש להם כוח. אנחנו באמת עומדים בפני, אנחנו נמצאים בתקופה של סדק בין עולמות. אתם יודעים שמלחמת העולם הראשונה היא צומחת מתוך התמוטטות הסדר העולמי הישן, ככה הם קראו לזה. שבא לידי ביטוי בהרבה תחומים, וניסו לדחוק את זה ולהתעלם מזה ולהתעלם מזה, עד שזה התפרץ, והמלחמה המטורפת הזוועתית הזאת, שרצחה, אתם יודעים שמלחמת העולם הראשונה נהרגו יותר מאשר מלחמת העולם השנייה, הם מתכוונים בחיילים, לא באזרחים, כי מלחמת העולם הראשונה לא ניסו להרוג אזרחים. מלחמת העולם השנייה עסקו בעיקר בחיסול אזרחים, אז נהרגו הרבה יותר מיליון. שדה קרב שאף אחד לא מבין למה, כי הסדר הישן קורס. הסדר הישן קורס, ידידי היקרים. הסדר הליברלי שהנהיג את העולם, ואנחנו חייבים לו הרבה תודה. צורות החשיבה הליברליות, המודרניות, הם אלה שנתנו לנו המון כלים להקמת מדינת ישראל. מה שהניע, צורות החשיבה, צורות ההסתכלות, צורות ההתבוננות, הם כלים שנבעו הרבה מצורות חשיבה ליברליות מערביות. כל הביקורת אי אפשר להיות כפוי טובה כלפיהם. ומי שלא שייך, ומי שלא שותף בשביל צורות החשיבה, צורות התרבות האלה, אז באמת לא נטל חלק. ועד היום קשה למאוד לפתור חלק. צורות החשיבה האלה שהניעו תרבות של מאות שנים והגיעו להישגים מדהים, הן קורסות, הן קורסות. זה לא רק כל מיני פילוסופים פוסט-מודרניים שמעלים כל מיני תזות מעוותות, איש ואישה ומשפחה חדשה, זה משהו הרבה יותר עמוק. העולם קורס, וכשהעולם קורס, כשתרבויות קורסות, אז יש שתי אפשרויות, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה מה שאתם אומרים נגידנו, שלתוך הבור הריק, שאין בו מים, מים, כאילו התרבות מערב זה מים, אבל אם אין סדר עולמי ישן, אז מתפרצים כל מיני נחשים והכל. אז סין ורוסיה, ואת מי שכחתי, טורקיה ואיראן, וצפון קוריאה מקשקש בזנה, שהם לא, הם, האסלאם הרדיקלי, האסלאם הוא לא תרבות של חיים, האסלאם הוא, האסלאם כמו שהוא נראה עכשיו. בלי שעם ישראל יתמוך באסלאם, בלי שעם ישראל יכבס את האסלאם, ינקה אותו, אז האסלאם הוא דת שגורמת לחוסר אמונה בחיים, לחוסר תקווה, לאומללות. בכל מקום שהאסלאם פורח, אתם יודעים כבר מה קורה. כשמהפכות, כשאיסלאמיסטים מגיעים. יש לנו חות'ים וחיזבאללה וחמאס וג'יהאד ואיראן, כל מיני חבר'ה. לא מתוקים, בקיצור, האסלאם לא יכול לפרוח. לאסלאם, אז האסלאם פורח, הוא לא פורח, יש עוצמה אדירה לאסלאם, לא בגלל שהוא כזה מבשר בשורות הזאת. זה עוד רפורמות אסלאמיסטיות שלקחות אותו לקצה בטירוף כזה, זה בגלל, בעיקר בגלל העריק, הוואקום, העריק. כשהייתי נער, גם היום אני נער, כשהייתי יותר צעיר בגיל, אז ארצות הברית הייתה, ככה הוא זה, ארץ האפשרות הבינלאומית. כל ילד ערבי היה מנסה למצוא כובע קסקט של, לא כובע קסקט, כובע, נו, כובע מצחייה, של הלייקרס, של מכללות בארצות הברית, כל, זה עליות אמריקה, היום זה מזמן, אמריקה כבר מזמן, מי חולם להיות אמריקאי? קורה כשאמריקה קורעת את עצמה, היא עדיין מעצמת על ועדיין במקום אחר לגמרי, וכמה שהיא גרועה, אז מהעולם בלעדיה היה כנראה בינתיים יותר גרוע. אבל יש ואקום, אין מענה תרבותי. יש לנו משפחה מפורקת לגמרי. אחוז הילודה, אין כוח, כמו שאמרת, אין כוח, לעולם אין כוח. יש המון כוח לעשות כסף, המון כוח, זה לא כוח, זה מה שאני כאן. יש המון אקשן ותעשיית סרטים ותעשיית בידור וטיולים, אין. לחיים עצמם אין כוח. ולכן העולם מתפרק. ואז יש, אז במקרה כזה, אז אסלאם קיצוני וסין וכל ה, הם לא מבשרי תרבות. סין ורוסיה וטורקיה לא מבשרי תרבות לאף אחד. הם ישרדו את זה, תפיסות כאלה שהעולם הוא מקום מסוכן, והם דואגים לאינטרסים שלהם. אז הם משתגעים, מי יודע למה רוסיה נלחמת כל כך הרבה זמן באוקראינה, למה משלמת מחירים כל כך מטורפים, לא משפיל את עצמה. למה יצאה לסנקציות של כל המערב? בסדר, אז מחזיקה, אבל למה? בגלל שהיא רואה את העולם כמקום רע, ומלך חשדנית בכל דבר, ומשוכנעת שמישהו מנסה להפיל אותה. זה פתרון אחד. פתרון אחר זה אנחנו, ידידיי, כן. אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, כשאנחנו מציבים בענווה ובצומת מודל, לאיך אנחנו בונים זוגיות אחרת. זה לא קל, ידידיי, כן. ואם זה קל, זה לא מעניין, זה לא קל. וככל שתתבגרו והאישיות שלכם תהיה יותר מעוצבת, וגם האישה שלכם תהיה יותר איכותית, זה יהיה עוד יותר קשה. קשה במובן שמאתגר, במובן שמבטיח, איך אנחנו מחנכים ילדים, איך אנחנו מקימים מסגרות חינוכיות, זה לא קל. זה, אני מדבר בחוצפה, אני מדבר כי מציון תצא תורה של ירושלים. זה יהיה באחרית הימים, אנחנו מתקרבים מאוד פשוטים. מציון תצא תורה דבר השם ירושלים, פחות אני חושב שנלמד רבי עקיבא איגר, פחות. נערו אליו כל הגויים, תורה זה טעם חיים, הם לא יודעים, הם לא יודעים איך להקים משפחה, הם לא יודעים. אז יש לנו כל מיני, חלק גדול מאלה שמובילות מערכת המשפט, טוב, לא נדבר עליהם, אבל העולם שלא יודע איך להקים, הוא באמת לא יודע, הוא באמת בטוח שלהקים משפחה זה הדבר הכי גרוע. אני מתכוון איך להיות אישה, איך להיות איש, איך לגדל את המשפחתית. איך עושים את זה? איך בונים קהילה? העולם הערבי לא יודע להתחתן, הוא בטח לא יודע להילחם. אין דבר כזה בעולם הערבי שצעירים יוצאים להגיד את הרצאה, אין דבר כזה. גם בעולם המוסלמי אין דבר כזה, יש צעירים שיוצאים בשביל שיהיה לעולם הבא, בשביל האגו, בשביל הכבוד. יש אנשים שהם חירותיים, ואנשים מוכנים למסור את הנפש, נשים מוכנות להיות שישמור על מנות, חס וחלילה. אז זו תופעה אנומלית באנושות, מה שקורה מנת ישראל. הילודה והלאומיות וכן, ומה שהתגלה בשמחת תורה, מה שהתגלה בשמחת תורה. הבן שלי שיהיה בריא אומר לי הקונספציה שהייתה לפני שמחת תורה זה לא שחמאס מותר, זה לא מעניין בכלל, הקונספציה הייתה שעם ישראל מותר, שאנחנו איננו, שאנחנו לא נשלם, שאנחנו חלאס, נכון? נגמר לנו הכוח, נגמר לנו הכוח. וברוך השם לא נגמר לנו הכוח, ממש לא נגמר לנו.
רב,
אז כן.
אני מוצא פער מאוד גדול בצורך שלנו לענות על מענה העולם תרבותית וכאילו מתוך תורה, בין זה שאנחנו אפילו בתוך עצמנו, אם בתוך מדינתנו עוד לא, אז כאילו יש פה איזה כאילו מטראז' מאוד רחוק שעוד צריך לעבור, והוא אני רואה את ה, כאילו הצורך בתורה הוא כאילו ברמה הכי מינימלית, וכאילו איפה העולם ואיפה אנחנו כאילו ביכולת לתת את המענה הזה.
ואתה שואל אותי?
אתה רב, אני אעשה.
לא, אתה צריך לשאול את עצמך. אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות של הציונות הדתית, שהיא הפתרון, היא לא הבעיה. בתנאי שהיא לא תחשוב שהיא המודל המושלם לחיקוי וזהו. הציונות הדתית, אני לא יודע למה זכינו להיפגש עם תורת הרב זיצר. זה משהו גדול מאיתנו. איך הקדוש ברוך הוא בחר בנו לפתוח את הלב שלנו לתורה של הרב זיצר? תורה של תחייה, תורה גואלית. בכל רמה שהיא, אני לא יודע מה בזכה בנו, אבל אנחנו יכולים להוביל בעדינות ובצניעות את עם ישראל לחברינו, בתנאי שנבהיר לעצמנו שאנחנו לא המודל לחיקוי. המודל לחיקוי זה רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. מוכן גם לקבל את הרב זצ"ל ואת הרי הקדוש. אבל אני דווקא הייתי רוצה יותר, לכיוון ששאול המלך, ישעיהו, הנביא. והמודלים הכי פשוטים זה חז"ל, מצווים אותנו. חייב האדם לומר, מתי גם מעשה, מעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב. זה המודל המפתח. והתפקיד של בית המדרש שלנו, אני אגיד לך מה לא התפקיד, זה כמוני, תראו כמה יפה אני. להתהדר ולהתאהב, להסביר שמי שלא כמונו הוא מנוול. בזה אנחנו פוקקים את המוח של עם ישראל ומונעים ממנו, או מפריעים לו מאוד את היכולת ללכת אחרינו. משום שאנחנו לא מודל לחיקוי, אנחנו מצאנו את הדרך, כן. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך בדרך, והיכולת שלנו להמשיך בדרך היא יכולת מאוד מאוד מוגבלת, אם לא כל שבטי יעלו עמנו להר בית השם. רק חלק מעם ישראל הוא זה שיהיה שייך לזה, וכל האחרים לא, אז אנחנו יכולים להסביר כמה הם גרועים וכמה הם לא בסדר. ונו נו נו, וזה לא בסדר, ומי אשם בטבח, וקרבות כאלה, ויש לנו נתונים של... קיצור, אנחנו יכולים להיות שם, וזה מאוד יגבה את הביטחון העצמי שלנו, ואסור לזלזל בזה, לפעמים אתה צריך לבנות גם את הביטחון העצמי שלך. אבל כדי לבשר לאנושות, תשמע, זה מטורף מה שאני אומר, דוגרי. כשאני אומר שאנחנו ננהל מהפכה תרבותית, ונביא בשורה חדשה, למה מי אנחנו, אתה אומר? אתה אומר בתוך מדינת ישראל, בתוך עצמי. אם יש בנו מעט צניעות, אז לב יודע מרת נפשו. אם כל תפילה שהיא לא משברת רקעים ולא מעיפה אותי לעולמות עליונים אינסופיים, אז מי אני? באיזה רשות אני מדבר ככה? אני מדבר על עולם הדמיון. בואו נדמיין שמדינת ישראל מסוגלת לחסל רב מחבלים בלב הטרור העולמי. בסדר? בואו נדמיין את זה. בואו נדמיין שהמוסד הישראלי מסוגל להרים את שני המרצחים הכי גדולים בעולם בהפרש של, אולי בלי הפרש בכלל, אולי בו זמנית. בואו נדמיין את זה. זה מפונטז לגמרי. איך, זה לא, אמרו של ליכטנשטיין, נכון? ניו זילנד חיסלה אותו, אבל לפי פרסומים זרים, איך חיסלנו את הכלב הזה, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, זה מטורף, זה דמיוני. עבדו על זה שנים, עם מסירות נפש אינסופית, עם תקציבי עתק, לא פחות מזה. לא פחות מזה, בשביל לבשר בשורה, אנחנו מפעל אדירים, מפעל אדירים. זה לא קל. אני מאוד ריאלי, אני מקווה שאני ריאלי, לא כולם חושבים מאוד ריאלי, אבל לפחות אני אסיים ריאלי. אני לא חושב שהדרך קלה. אני חושב שהדרך תהיה רק אם נדע בצורה בהירה את כל החסרונות שלנו, לא נטייח ולא נהיה עסוקים בלהסביר כל מיני למה אנחנו צודקים. וזה בעבדות של חוסר ביטחון. בנינו משהו מאוד יפה, ומוטלת עלינו שליחות לבנות משהו הרבה יותר גדול, ועולם שלם זועק ביטחון אם מחכה לנו. כי התרבות האנושית מתטרפת. ראיתם מה קרה באוניברסיטאות בארצות הברית? ראיתם? מטורף. האוניברסיטאות שייצרו מאות, זוכי פרס נובל, פיתוחים טכנולוגיים ויישומים מדעיים, הרווארד, ברקלי, מקומות שהם פסגת השכל לאנשים, נהפכו למקומות מדמדות, מדמנות של טמטום, שזה לא מילה יפה, אבל זה הדין נורא שקורה שם. ראשי אוניברסיטאות שה-IQ שלהם נע באזור מספר הנעליים שלהם, באיזה מין יוהרה כזאת, אנטישמיות זולה, נמוכה כזאת, מטופשת, עלובה. אתה רואה שקיעה כזאת של ליגת הכיסוס, זה מרכזי החוכמה של העולם הערבי, פתאום נהפכו לבושה וכלימה. בושה וכלימה. עולם שמתפעל, הם לא יודעים, אין להם ילדים. הם לא יודעים, מאיפה יש לי כוח להיות ילדים? מאיפה יש לי כוח? האינטואיציות, כוחות הנפש שדוחפים אותך ללדת ילדים, הם כל כך אדירים, זה עולם שחוסם. אין להם אהבה. אין להם אהבה. יש המון רומנטיקה. הם איבדו את האמון הזה. מישהו צריך לספר להם, מישהו צריך לספר להם, לא בסיפורים. ולחיות ככה, ולחיות צריך לספר את זה. זה שאתם עושים מילואים, זה שמדינת ישראל עושה מילואים, זה מטלטל את האנושות. זה מטלטל אותה, הם לא קולטים את זה. במלחמת העולם השנייה אין להם כוח. נגמר להם. וזה שיש פה חברה, שמורים אותה בצורה מאוד מחויבת, זה שוב, כל דבר שאני אומר היום, בחוץ זה נראה בדיוק הפוך. איך אנחנו יודעים שזה מטלטל את האנושות? בגלל אנטישמיות אינסופית. בגלל זעם אדיר על ישראל. כשמישהו זועם עליך, זה או בגלל שפגעת בו, לא, זה רק בגלל שפגעת בו. איך פגעת בו? או שזעקת עליו דברים. אבל אם לא זעקת עליו כלום, מה אתה רוצה ממני? כי משהו באישיות שלך מאיים עליו. משהו בהתנהגות שלך מציב לו רף. שובר לו את המראה, מראה מראה שעל הקיר, מי הכי יפה בעיר? אז מה הפתרון כשהמראה אומרת ששלגיה, זה סינדרלה, אני לא זוכר, תסלחו לי, יותר יפה ממני, כאילו שאני לא אסתמך למקורות עם גרמניים, אז שוברים את המראה, שוברים את המראה. וזה שהאנטישמיות עולה לרמות סף אחרות לגמרי, זה שהעולם אומר, רגע, אולי היהודים האלה מספרים משהו אחר. זה שבתוך הג'ונגל האינסופי של כל העליבות הזאת של האסלאם, שוכנת פנינת אור כזאת, שמדדי העושר שלה בתוך הטירוף של שנת תשפ"ד, עולים ועולים, והכלכלה שלה מתעצמת, והשקל עם כל... אתם יודעים מה הערך של הרואן, איך קוראים לזה האיראני? אני יודע מה, 10,000... זה דולר אחד, זה שהשקל כל כך חזק בתוך מלחמה, זה בלתי נתפס, זה שהנדלן עולה, זה בלתי נתפס. ירמיהו, ירמיהו, מי יגול עפר מעיניך, שביקשת מחנמאל בן שלום לקנות את חלקת השדה בענפות. כמה היא עולה היום חלקת השדה? כמה עולה אדמה בירושלים? מי חלם? מי חלם? ירמיהו בהלם כשהשם אומר לטמון את ה... מישהו מוצא את הקושאן הזה? וואו, וואו, מה נעשה איתו עכשיו? זה שקשה לכם לקנות בית זה בעיה, אני יודע. זה שמחירי הדירות מטורף. ואם יש פה מישהו עם יותר מילד אחד, אז איך נקנה לכולם דירות? מילד אחד זה אתגר. זה סימן שראשית צמיחת גאולתנו חי ובועטת. זה הפרמטר הכי אדיר לעוצמה של מדינה, לאיך האנושות מעריכה עצמה של מדינה, ולא איך יש אצבעות במשרד הביטחון. אז ההכנעה בפני האלוקות, שדבר טבעי בכל נברא, ודבר טבעי בכל הבעיה, שפרטיות, אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, למה מי אני? זה מאוד בריא, התגובה הזאת, שהאסלאם לוקח את זה לתחום מקום של אתה אפס, כל דת לוקח את זה מקום של אתה אפס. אז הנצרות לא רוצה להיות אפס, היא לא רוצה יותר להיות דתיה. באסלאם, כן, זה הפתרון. הפתרון זה להתכופף. הפתרון זה למחק, למחוק את האנושיות. להיות חסר אנושיות, הם הגיעו לשיאים גבוהים מאוד של למחוק את האנושיות. ממש מרשים. בכיוון של... אבל התורה שלנו מספרת סיפור אחר לגמרי. אתה מסתכל בצדיקים, באנשי התנ"ך. הדבר האחרון שאתה רואה בהם זה אנשים כפופים. זה אנשים גאו את השם. איזה אנשים. רואה צדיק, אתה רואה, אני קצת יותר מוגן לכם, פגשתי את הצדיקים של הדור הקודם לא מעט. אני מנסה להיזכר בהם, אני מסכים שהזיכרון סלקטיבי, הם מחייכים, מחייכים. אני זוכר את הדוברון, אני זוכר את הרב אליהו, הם מחייכים. הם לא אנשים מסכנים, הם לא אנשים כפופים. עם יראת שמיים מטורפת, הם מכירים את החומרות של הרב אליהו. ויראת שמיים שלא צער ונכדו, עונג! כי זה החיים, כי אני מחובר אל הנצח כשאני בונה עירה נכונה. כי ככל שהעירה יותר איכותית, יותר חזקה, אז גם האהבה, האהבה שלי לאלוקים, לעולם, אל עצמי. היא אחרת לגמרי, אני מלא תקווה, אז יש לי אומץ לצאת לאתגרים הרבה יותר מפחידים. אני מוכן להקים פרויקטים, אני מוכן לנהל בית ספר, נניח, גם אם מכל הכיוונים קמים עליי להפריע לי ולהילחם נגדי ממשרד החינוך. אני יודע שאני איתו ביחד, אני הולך זקוף, אני מבין מי אנחנו שליחים. הלוואי שזה לא בשעה שולח אותה. בינתיים הקדוש ברוך הוא שולח אותנו ישירות. כל אחד פה מחובר עצמי, נשמע את האומות. אנחנו יודעים על מה אנחנו עובדים. לא לריג ולא לבהלה והסיבוכים, כי יש פה איזו בשורה ענקית, בשורה גדולה מאוד. 9 ו-16, ולפי החוקים אני משתדל לסיים בזמן. ושתסכימו לבוא בשבוע הבא. בשורות טובות לעם ישראל, עולם פחות מלוכלך. יש עוד הרבה לחינוך, אבל בהחלט פחות מלוכלך השבוע. צריך להגיד תודה גדולה לאלוקים. בשורות טובות לעם ישראל, ישועות, שבת שלום.
תודה רבה.